לכם וברוכים הבאים לפרק מספר 230 של הפודקאסט שומר סף, וזאת הזדמנות להזכיר לכם שהפודקאסט הזה זכה במקום השני בדירוג של גיק טיים בין הפודקאסטים הפוליטיים, ושלפנינו במקום הראשון יש רק פודקאסט אחד, והוא של N12, יש להם יותר אמצעים להתחרות מאשר אנחנו, שלא לדבר על זה שזה הפודקאסט בעל האוריינטציה השמרנית ימנית, מספר אחד, אני לא מתכוון להצטנע בעניין הזה, הדירוג אינו שלי. הבטחנו לכם אחרי פרק א' מרתק, הבטחנו לכם פרק ב' עם פרופסור קובי מיכאל, אחרי שדיברנו כאן על האסטרטגיה של החמאס ואיראן לחיסול הציונות. אני ממליץ לכם מאוד לשמוע את פרק א', הפרק הזה לא תלוי אם שמעתם או לא את הפרק הקודם, והוא יעמוד לעצמו, והבטחנו לדבר הפעם על מה מכאן ואילך. ערב טוב, פרופסור מיכאל. אז הפסקנו בהווה, עצרנו בחריקת בלמים בסוף שעה של שיחה בהווה, והנה אנחנו בעיצומה של מלחמה, וביום שבו אנחנו מקליטים את זה, עדיין כניסה לרפיח אין, העימות עם האמריקאים הולך וגובר, פמלה, כמעט קראתי לה, קמלה הריס, מוסיפה את משקלה, בוא נודה, הלא כזה גדול, אבל היא בטח לא עושה את זה על דעת עצמה. עוד איתות מהממשל, התנגדות חריפה לכניסה לרפיח, מה ישראל צריכה לעשות?
ישראל קודם כל צריכה להבין שאנחנו נמצאים בפני מציאות של עימות מתמשך, שגם כאשר אנחנו נצליח לייצר איזשהו ייצוב של המציאות או של המצב ברצועת עזה, אנחנו לא הולכים לפתור את הבעיה. וצריך לדעת לחיות עם הרעיון הזה שיש סוג של בעיות שאותן לא ניתן לפתור, לפחות לא בטווח הזמן הנראה לעין. לאנשים, בעיקר אנשים עם אוריינטציה מערבית, אנשים כמונו, כן, יש קושי גדול מאוד לקבל את העובדה המאוד בסיסית הזאת שלא כל הבעיות ניתנות לפתרון. לא כל בעיה אנושית ניתן להנדס ולייצר לה פתרון. ואתה יודע, יש אנשים שאומרים, לירח הגענו, אז את הסכסוך עם הפלסטינים לא נצליח לפתור. כן, אז אולי נגיע גם למאדים, את הסכסוך עם הפלסטינים לא נצליח לפתור, כנראה לא בעת הנראית לעין. זה לא אומר שאי אפשר לשנות את המציאות ולהפוך אותה למציאות טובה יותר, נוחה יותר, ולהכשיר איזה שהם תנאים שאולי הדורות הבאים יצליחו לעשות את מה שאנחנו לא מסוגלים לעשות עכשיו. אבל זאת איזושהי אמירה כזאת מאוד כללית ומאוד רחבה, והשאלה שלך הייתה יותר ספציפית בהתייחס לנתונים שקיימים עכשיו. תראה, אנחנו נמצאים עכשיו, בדגש לגבי רצועת עזה, בפני איזשהו סוג של מבוי סתום. והמבוי הזה הפך להיות סתום מכיוון שאנחנו עלינו על סרטון בכל מה שקשור ליחסינו עם ארצות הברית, כאשר היחסים עם ארצות הברית, או היחסים המיוחדים עם ארצות הברית, הם נדבך מאוד מאוד משמעותי בתפיסת הביטחון הלאומי של ישראל. ישראל איננה יכולה להרשות לעצמה לאבד את ארצות הברית. ואם זה יקרה, זה ייצור איזשהו סוג של סחף מאוד מאוד בעייתי, שימקם את ישראל במקום מאוד מאוד בעייתי. עכשיו אנחנו נמצאים בפני מציאות שבה ארצות הברית תופסת את הסיפור של הפסקת המלחמה ברצועת עזה כאבן הראשה של כל האסטרטגיה האזורית שלה, שתכליתה בסופו של דבר להגיע להסדרה של איזושהי ארכיטקטורה אזורית חדשה, למנוע בכל מחיר מלחמה אזורית, להבטיח שלא יהיה כאן בשום תנאי boots on the ground, American boots on the ground, ובסופו של דבר להצליח גם בבחירות או בקמפיין הנשיאותי, בבחירות בנובמבר הקרוב. ובראייתם, אבן הראשה של כל האסטרטגיה הרבתי הזו, זה הפסקת הלחימה ברצועת עזה. והם נקלעו כאן למצב בעייתי מבחינתם, מכיוון שהם תומכים או תמכו במטרות המלחמה של ישראל. הם לא יכולים להגיד שמטרות המלחמה גם פסקו להיות מיליות רלוונטיות. מצד שני, ברור להם שזה לא מסתדר עם מה שהם רוצים להגיע אליו. ולכן הם, מה שנקרא, רוקדים כאן איזה מין ריקוד כזה של צעד קדימה, שני צעדים לאחור. מצד אחד הם כאילו ממשיכים להביע תמיכה בישראל, אומר הנשיא ביידן שהוא לא מעלה על דעתו להפסיק לשלוח לישראל נשק או סיוע, ושהוא לא מתכוון להפקיר את ישראל, ומן הצד האחר בכל יום חוצים, ולפעמים אפילו פעמיים ביום עוד קו אדום. הזכרת קודם את ההתבטאות האחרונה של קמילה האריס מהיום, אבל הייתה לה עוד התבטאות אחת יותר חמורה בעיניי, שבה היא הבחינה בין נתניהו כראש ממשלה, או בין ממשלת ישראל לבין העם בישראל, ועוד כל מיני אמירות אחרות, שלא לדבר על צ'אק שומר, מנהיג הרוב הדמוקרטי בסנאט, שאמר את מה שאמר לגבי מנהיג ישראלי שאיבד את דרכו, ובחירות שצריכות להיות וכו'. ואנחנו נמצאים עכשיו בפני מצב שבו יש לנו שלוש חלופות. כאשר הסיפור הוא סיפור של רפיח, כן? בכל מה שקשור לרצועת עזה, שכשמדברים על רפיח, אז מדברים גם על העניין של בעיית הסיוע ההומניטרי שאני תכף אתייחס אליה. עכשיו, בנוסף, רק לפני שאני מגיע לעניין הזה, כמובן שמעבר לחציית הקווים האדומים, אנחנו גם מגיעים למצב שבו ארצות הברית כופה על ישראל הר כגיגית, פועלת מעל ראשה של ישראל, תרתי משמע, באמצעות מטוסים שמצניחים סיוע אווירי, עכשיו זה כמובן בתיאום עם חיל האוויר והכל, וישראל אומרת שהכל בתיאום איתה, וזה אפילו רעיון שלה, זה לא משכנע אף אחד פה. מסתכל על זה יחיא סינואר, מסתכל על זה על פלסטינים, אומרים, מלאכתם של צדיקים נעשה בידי אחרים. האמריקאים לוחצים את ישראל, האמריקאים פועלים מעל ראשה של ישראל, מצוין לנו.
אז למה שנתגמש? למה שנתגמש?
נכון, מצוין לנו, הכל עובד על הכיפה, כי הם גורמים לכל הקהילה הבינלאומית ללחוץ את ישראל, ישראל הופכת להיות מבודדת ומצורעת, הם רואים את השער של האקונומיסט, הם חוגגים במובן הזה. וארצות הברית פועלת פעל ראשה של ישראל, גם עם הסיפור של ההצנחות, גם עם הסיפור של בניית המזח, גם עם ההחלטה שאני מקווה שלא תתממש, אבל כרגע זאת ההחלטה שמדובר בה, לאפשר לקטר לנהל את המזח הזה בכלל, באמצעות חברה עזתית שנשלטת על ידי חמאס. באמת, קטונתי, אני באמת לא יכול להבין את ההיגיון שמנחה את האמריקאים בעניין הזה, חוץ מאשר האובססיה להגיע בכל מחיר להפסקת הלחימה. אז עכשיו, במציאות הזאת שנוצרה, כשברור שישראל איננה יכולה לסיים את המלחמה ברצועת עזה, מבלי שהיא פרקה את היכולות הצבאיות והשלטוניות של חמאס. עכשיו צריך להבין, לפרק את היכולות הצבאיות והשלטוניות, אין פירושו להגיע עד לאחרון הטרוריסטים, או לאחרון ה-RPG, או לאחרונת הרקטות. לא. פירוק היכולות השלטוניות והצבאיות, פירושו ניטרול, או פירוק מרכזי הכובד הצבאיים והשלטוניים, באופן כזה שלא מאפשר לחמאס לחזור ולהיות ישות שלטונית צבאית אפקטיבית ברצועת עזה או בכל טריטוריה פלסטינית אחרת. זה המשמעות. כדי שזה יקרה, אנחנו חייבים לפרק את מרכז הכובד שנשאר ברפיח, את השאריות של מרכז הכובד מחלות המרכז, וכמובן צריך לייצר איזשהו מענה לציר פילדלפי, כדי שלא ימשיך להזין, או המנהרות שתחתיו לא ימשיכו להזין את הרצועה, ואנחנו צריכים לדאוג לכך שתיווצר שם איזושהי חלופה לחמאס, כי כל אימת שאין חלופה לחמאס, אנחנו נרדוף אחרי הזנב של עצמנו, נמצא את עצמנו מול עוד אירועי שיפה כאלה, אירוע שאנחנו נתונים בו כבר שבוע ימים בערך, והאוכלוסייה המקומית תמשיך להבין שחמאס היא עדיין אופציה, והדבר הזה בוודאי לא משרת את מטרות המלחמה שלנו. אז עכשיו יש לנו שלוש חלופות. החלופה האחת, והיא לדעתי החלופה הנכונה ביותר, היא מה שנקרא לנסות ולחזור לחדרים אחוריים ולתיאום אינטימי עם האמריקאים, ולדעתי ניתן לגשר פערים עם האמריקאים בכל מה שקשור למטרות המלחמה, ולנסות ולעשות את זה מה שנקרא באופן מתואם, ולשמור את כל המחלוקות מאחורי הקלעים, לא להחצים
את המחלוקות. אבל אתה מניח פה הנחה מאוד אופטימית, והנחה שאני חייב לומר, אני לא שותף לה. מה שמנחה את המדיניות האמריקאית במזרח התיכון, ומה שתיארת בהתחלה, הניסיון ליצור פה איזון חדש, ופירוש הדבר בעיני הממשל הזה, לפייס את איראן. אז לאחרונה הייתה ידיעה בניו יורק טיימס, שאישרה את זה שהממשל הזה מנהל מעל ראשנו, מסע ומתן עם איראן, שבו הדברים שעמדו על הכף, הוא לא הבשיל למסע ומתן ולא הגיעו להחלטה, אבל המסע ומתן היה סביב דיל כזה, האיראנים ילחצו על החוטים להפסיק לתקוף את הספנות בים האדום, ובתמורה ארצות הברית תשיג להם הפסקת אש מישראל. זאת אומרת, ארצות הברית פה, אנחנו מפריעים לאסטרטגיה הגדולה של ארצות הברית, ואני לא חושב שבניסיון שלה לפייס את איראן, הריב עם ישראל הוא נתפס בין הממשל הזה כבהכרח רע.
אבל למה אתה חושב שיש בינו חלוקי
דעות? אני אמרתי שזאת החלופה המועדפת בעיניי, אני לא אמרתי שהיא החלופה האפשרית.
הבנתי, אוקיי.
אמרתי שזאת החלופה המועדפת. החלופה השנייה היא מה שנקרא להוריד את הראש, לקבל את התכתיב האמריקאי, לסיים את הלחימה הזו מבלי שמימשנו את מטות המלחמה, אז דרך אגב, כאשר אנחנו נהיה היהודים החבולים, המוקים והמדממים, אז אנחנו נזכה להרבה יותר אמפתיה בעולם, אוקיי? אמריקאים יהיו מרוצים מן העניין הזה, ויכול להיות שיהיו גם אחרים מרוצים מן הסיפור הזה, אני בטוח שיהיו הרבה יותר לא מרוצים מאשר מרוצים, ולא רק בישראל, אלא בעיקר כאן במרחב. אני מדבר בעיקר על המנהיגים הערבים שיראו בעניין הזה סכנה גדולה מאוד בראייה אסטרטגית.
והחלופה תסביר את הסכנה האסטרטגית.
אני חושב שכשמנהיגי מצרים, ערב הסעודית, איחוד האמירויות, רואים את חמאס, כן, כסוג של איום מאוד מאוד משמעותי על יציבות המשטרים שלהם. מדוע? כי חמאס זה הענף הפלסטיני של האחים המוסלמים, שנגדם הם נלחמים כגורם שמחולל אי יציבות ומאיים על יציבות המשטרים שלהם. ואם בסופו של דבר המלחמה נגמרת מבלי שחמאס מפורקת כמערכת שלטונית וצבאית, ונשארת שם, זה הישג של חמאס, זה הישג של האחים המוסלמים, זה מה שנקרא יהיה כשמן בעצמותיהם, של האחים המוסלמים בכל העולם הערבי, זה יחזק מאוד את הציר האיראני ואת תומכיו, וזה יפעיל מערכת לחצים אדירה על המדינות הללו, שבעיקרון נמצאות במחנה האמריקאי, בעיקרון אלה המדינות הערביות הסוניות הפרגמטיות, כן, שרואות באיראן ובאחים המוסלמים ובג'יהאדיה סלפיה איומים אסטרטגיים, ולכן זה מה שמייצר אצלם את המוטיבציה לשותפות האסטרטגית עם ישראל, כי הם מבינים שאלה אותם איומים שמושתים על ישראל, וישראל היא היחידה שעליה ניתן לסמוך בעניין הזה, לכן הם מתבוננים עליהם בעיניים קלות, ואומרים על האמריקאים דרך אגב הם כבר לא סומכים. הם הבינו שהאמריקאים יבגדו בהם בלי למצמץ בכלל, עשו את זה כבר כמה פעמים האמריקאים, עשו את זה עם מובארק במצרים, עם הסיפור של האביב הערבי, עשו את זה עם ערב הסעודית, עם הרמקו ב-2019, זה היה כמדומני, שהחות'ים, כמובן במצוות האיראנים, פוצצו באמצעות טילי שיוט וכטב"מים 50% מהתשתית של הרמקו, כן, הרמקו, חברת הנפט הלאומית של ערב הסעודית. טראמפ היה אז נשיא, אמריקאים לא עשו שום דבר, והאפגנים, ראינו מה קרה עם ארצות הברית באפגניסטן, אוקיי? ראינו מה קורה בעיראק, במובן הזה, ראינו מה קורה בסוריה, אני מזכיר לכולנו את הקו האדום של אובמה עם העניין של הטילים הכימיים, כן? עם הנשק הכימי, קיצור, שכנינו כאן במרחב ובני בריתה של ארצות הברית, מבינים שעל ארצות הברית אולי לא כל כך ניתן לסמוך בעניין הזה, והם סמכו מאוד על ישראל. דרך אגב, ישראל היא המדינה היחידה בעולם שנלחמת באופן פעיל נגד איראן, גם על אדמת איראן. אין אף מדינה אחרת שעושה את זה. ולכן כל כך חשוב להם שישראל תסיים בהצלחה את המערכה הזאת ברצועת עזה. כי אם ישראל לא מסיימת בהצלחת המערכה ברצועת עזה, זה אומר ישראל חלשה יותר, זה אומר האיום גדול יותר. כי ישראל חלשה יותר, זה איראן חזקה יותר. איראן עם כל רכיבי ציר ההתנגדות, שזה כולל חמאס, כן? וכמובן הדבר הזה מחזק את האחים המוסלמים ואת האופוזיציות האחרות למשטרים הללו, במדינות הערביות הללו. והם מסתכלים עלינו בעיניים קלות, ואומרים, דחים כל, תחסנו את העניין הזה כבר. כמובן שהם צריכים לשלם את מס השפתיים, ואומרים מדינה פלסטינית, ואומרים את כל הדברים האחרים שצריכים לאמר, יש להם גם ביקורת מבית של הציבורים שלהם, אחרי אינדוקטרינציות רעילות של עשרות שנים, זה עכשיו פירות הבירושים של האינדוקטרינציה הזאת, אבל המנהיגים הערבים הללו יודעים לעשות את ההבחנה המאוד ברורה, בין הלך הרוח הציבורי והצורך לשלם מס שפתיים, ולנהג ולנהל את הציבור ואת התסכול שלו, את הכעס שלו על מה שקורה כאן למול הפלסטינים, לבין האינטרסים האסטרטגיים שלהם, של מדינותיהם. הם יודעים לעשות את ההבחנה הזאת היטב. אז אני אומר, זאת החלופה השנייה, קרי להרכין ראש ולקבל ולהגיד, אוקיי, גדול עלינו הסיפור הזה, והסיכון כאן גם הוא עצום, ואנחנו עלולים להגיע למצב של בידוד מוחלט, דרום אפריקה אם תרצה כמודל וכו'. והחלופה השלישית זה להחליט שאנחנו עושים את מה שנכון למדינת ישראל לעשות לטובת האינטרסים הלאומיים שלה ולהבטחת קיומה לדורי דורות, ומסתכנים גם באימות עם הטובה שבידידותינו. אבל עושים! אבל עושים! לא מדברים, עושים! ואם אנחנו מגיעים לחלופה השלישית, רצוי שאת החלופה השלישית הזאת נמסגר בתוך איזשהו אופק אסטרטגי שאנחנו יכולים לייצר, אוקיי? כדי להוכיח לכל העולם ואשתו, בוודאי לאמריקאים, אבל גם לידידינו כאן במרחב, שאנחנו, אין לנו כוונה רק להיכנס לרפיח ולשמר את המציאות הזאת ברצועת עזה לידי עד. לא. אנחנו יכולים לייצר כאן איזשהו חזון אסטרטגי שנשען על הארכיטקטורה האזורית החדשה, שאומרת, או החזון הזה אומר, שכל הסוגיה הפלסטינית על שתי רגלי הצולעות, קרי רצועת עזה והגדה המערבית, הרשות הפלסטינית, תתנהל תחת החסות או תחת המטריה של הארכיטקטורה האזורית החדשה הזאת, מתוקף איזושהי אחריות משותפת של כל החברים בארכיטקטורה האזורית החדשה הזאת, שהיא בתורה מייצרת מרחבי הזדמנויות שלא קיימים בערוץ הבילטרלי הישראלי-פלסטיני. אתה יודע, אני בא מהעולם של conflict resolution, קוראים לזה בז'רגון של conflict resolution, a resolution to enlarge the pie, להגדיל את העוגה. כי ברגע שאתה מכניס שחקנים נוספים, אינטרסים נוספים, אג'נדות נוספות, ובעיקר משאבים נוספים, אתה מגדיל את העוגה. ואתה מייצר מצב שבו נוצרים מרחבי הזדמנויות חדשים, שמאפשרים מרחבי תמרון וגמישות לצדדים, ומאפשרים גם מנגנוני פיצוי לגמישויות האלה של הצדדים. ואני יכול אחרי זה גם לתת כמה דוגמאות. אבל אני חוזר לעניין
לא ברור לי, קובי, למה אתה מתכוון בדיוק. איך אנחנו נמנע את זה, שהדבר לא יהפוך למה שכבר היה לנו ברצועה, שסיוע בינלאומי בסוף מוליד איזו תנועה מקומית, שתהיה עוד ביטוי של התנועה הלאומית המקולקלת האלימה הזאת.
אנחנו למדנו כמה דברים בשנים האחרונות, כן? וצריכים להיות כאן כמה תנאים שלהבנתי אנחנו יכולים לגביהם להגיע להבנה עם ידידותינו כאן. כמו למשל התנאי שהאחריות הביטחונית נשארת אחריות ישראלית, ושיש לנו חופש פעולה מבצעי מוחלט, כמו שיש לנו ביהודה ושומרון. על העניין הזה לא צריך להיות חולק, על העניין הזה אין ויכוח בכלל. אבל מה שאני אומר הוא, שקודם כל, שתי הרגליים הפלסטיניות האלה הן רגליים צולעות וחלשות מאוד. ולכן נכון לטפל בכל רגל כזאת בנפרד. כל חיבור או כל רצון לחבר, כמו למשל האידאה האמריקאית הזאת שלא מצליח למצוא את החיבור שלה לסלע המציאות, של להביא את הרשות הפלסטינית לרצועת עזה, כאילו זה אפשרי בכלל, כן? אבל לחבר מחדש את רצועת עזה והגדה המערבית הוא רעיון נבואים. הוא יגרום נזק אדיר גם לרצועת עזה, גם לגדה המערבית, אבל בעיקר לנו. הוא יגרום נזק אדיר. אין לרשות הפלסטינית של היום שום מסוגלות לעשות את זה, לא בטוח שיש לה רצון לעשות את זה. אין לה שום מסוגלות לעשות את זה, הדבר הזה מראש נועד לכישלון, האחריות הזאת בסוף טיפול עלינו ועל ראשינו, ואנחנו גם נואשם בזה שזה נכשל, ואנחנו גם נעזור לרעות החולות של רצועת עזה לגלוש לתוך הגדה המערבית, כאילו אין לנו מספיק רעות חולות גם שם. לכן צריך להתייחס לרצועת עזה, כאל תהליך שמתנהל בנפרד, ואל הרשות הפלסטינית ביהודה ושומרון, כאל תהליך שמתנהל בנפרד. תחת המטריה של הארכיטקטורה האזורית, כאשר יש כאן כוח משימה אזורי רב-לאומי שתפקידו, סוג כזה של משטר נאמנות ברצועת עזה, תפקידו לנהל את השטח ואת את הטריטוריה ואת האוכלוסייה, ובמקביל לחנוך, לאמן, אדמיניסטרציה עזתית מקומית שמעבירים אליה באופן הדרגתי ומאוד אחראי סמכויות, כך שבתהליך של 5 שנים, אני לא רואה את זה פחות מ5 שנים, כן? תהליך של 5 שנים נבנית כאן אדמיניסטרציה מקומית ברצועת עזה שמסוגלת לנהל את הטריטוריה ואת האוכלוסייה. במקביל, הרשות הפלסטינית צריכה לעבור תהליכים מאוד עמוקים של רפורמות ושינוי כדי להגיע למה שנקרא Revitalized Palestinian Authority. עכשיו, בעוד 5 שנים, כששני התהליכים האלה מתנהלים במקביל, יכול להיות שניתן יהיה לחשוב במונחים של פדרציה פלסטינית שמורכבת משני מחוזות שאין ביניהם בהכרח קשר גיאוגרפי. ובעתיד לבוא, אולי הפדרציה הזאת יכולה להיות חלק מקונפדרציה עם ירדן. אבל אנחנו אומרים, זה האופק שלנו, אוקיי? אלה התנאים שלנו. אני אומר לך, בינינו, אף אחד מצופנו לא שומע, כן? זה בחיים לא יקרה. זה לא יקרה. לפלסטינים, אתה במיוט.
כן, סליחה, אנחנו צריכים לשים את זה לשולחן בתור, פשוט בשביל להרגיע את השטח.
אנחנו צריכים לשים את זה לשולחן, קודם כל כי להגיד, תקשיבו, אנחנו מוכנים ללכת להסדר, אנחנו מוכנים לשלם מחיר, אבל יש לנו תנאים, ואנחנו נעמוד על התנאים הללו עכשיו, כן, נעמוד עליהם במשנה תוקף לאור הלקח של 30 שנות אוסלו. אנחנו לא נחזור על הטעויות של שנות אוסלו. ולכן התנאים שלנו הם א', ב', ג', וכל אחד מן התנאים האלה טבול בהרבה מאוד דם יהודי. ואנחנו לא נוותר על התנאים הללו. אלה התנאים שצריכים להתקיים כדי שתקום כאן ישות מדינתית פלסטינית. עכשיו, גם פדרציה דרך אגב זה ישות מדינתית, אבל גם הפדרציה הזאת לא תוכל לקום אם לא יתקיימו התנאים הללו.
ואני מיד רוצה לשאול אותך על, על, על לוח הזמנים והשליטה הביטחונית בפדרציה הזאת, אבל קודם, כפי שאתה יודע, יש לנו פה דבר המפרסם, ולכן אני מבשר לכם במידה רבה של שמחה, שאתם זוכים, אתם צופים בשומר סף בהנחה על מנוי לספריית שיבולת, שמזה שנים מספקת לנו את התשתית הרעיונית והרוחנית, בשביל להתמודד עם אתגרי השעה, ועכשיו אתגרי השעה של אחרי אוקטובר, השנה שעברה, ובסדרה החדשה, יש ספר חדש של ג'ורדן פיטרסון, יש ספרים שעוסקים בדרום לבנון, ובערב הסעודית, יש ספר על פצצת האטום, על הארי טרומן, וארבעת החודשים הראשונים, שבהם הוא נכנס לנעליו הענקיות של רוזוולט, ואיש לא ציפה ממנו להרבה, והפך לאחד מהנשיאים הטובים ביותר בתולדות ארצות הברית, ספר על הפסיכולוגיה של הטוטליטריזם ושטיפת המוח, אם אתם רוצים להבין איך עובד הקפלניזם, זאת ועוד, יש ספר של גד סעד, שאני מדבר עם רותם, עלולה לכתוב לו את ההקדמה, תכף נראה, על המיינד וירוס של הפרוגרסיביזם באקדמיה, וכמה זה עולה לכם? פחות מ-40 שקל לכל ספר, ואתם מקבלים גם מנוי לכתב העת השילוח, זאת ועוד, אם אתם משתמשים בקופון הנחה SAF, סף, על שם שומר סף, אתם מקבלים 50% הנחה, וגם העתק של הספר המצוין, ניידים ונייחים, שאם לא שמעתם עליו זה חמור מאוד. אז יש לנו לינק מתחת לסרטון הזה, אתם מוזמנים ללחוץ עליו ולעשות מינוי לספריית שיבולת, וגם יש עוד לינק מתחת לסרטון, לא רוצה לסכסך, אבל יש עוד לינק מתחת לסרטון שאומר, תנו לנו שקל אחד ביום ואנחנו ניתן לכם כלי תקשורת עצמאיים, שומר סף באתר מידע. למשל, אנחנו בחזרה אליך קובי, אתה אומר שאנחנו יכולים ללמוד משנות אוסלו ולדרוש את כל הדרישות האלה מהרשות, אבל בסוף יהיה אופק ותהיה מדינה פלסטינית, האם אתה רואה בטווח אפילו הרחוק שאנחנו נוותר על בקעת הירדן ועל גב ההר וצבא אחר, אז גם בתנאים של הקונפדרציה אנחנו נהיה שם.
תקשיב, אני חוזר לנאום, אני אומר נאום רבין, אוקטובר 1995 בכנסת ישראל, אוקיי? זה מבחינתי המסגרת. עכשיו, אני חושב שאנחנו צריכים להגיד שאנחנו נכונים להסדר, אנחנו עם שוחר שלום, אבל אנחנו לא עם שמוכן להתאבד, אנחנו לא מוכנים ללכת יותר לאיזשהו מתווה, ש, 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 שיהיה טבול בעוד דם יהודי. לא יקום ולא יהיה. בוודאי לא אחרי 7 באוקטובר. בוודאי לא אחרי 7 באוקטובר, אבל יש לנו פרספקטיבה של 3 עשורים, 30 שנות אוסלו. ולכן אני אומר, בואו נשים את הדבר הזה על השולחן, ולא נראה להם לפלסטינים, לא נראה להם לאמריקאים, בואו שימו אתם רעיון נגדי. באיזה מציאות אנחנו נמצאים עכשיו? אנחנו נמצאים במציאות שגם אם יש לנו איזשהו רעיון, אנחנו לא מוכנים לגלות אותו לאף אחד. לא אומרים שום דבר, אנחנו נתפסים כסרבנים, וכמי שבעצם בורחים מסוגיית היום שאחרי. ואני אומר, אין לנו מפני מה לברוח. יש לנו את הסיבות הכי מוצדקות בעולם להגיד, באילו תנאים אנחנו מוכנים להסדר עם הפלסטינים. לא לפחוד מהמילה הזאת של מדינה פלסטינית. כן, אם יתקיימו התנאים שאנחנו דורשים, אז אין לנו בעיה עם מדינה פלסטינית, שתהיה מפורזת, שמחנכת לשלום, שאיננה מממנת טרוריסטים, אוקיי? שמוכנה להכיר בזכות קיומה של מדינת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי, שמוותרת על חלק מסממני הריבונות שלה בגלל האחריות הביטחונית שחייבת להישאר בידי ישראל, שיאסר עליה לקיים בריתות צבאיות וכל מיני דברים שכאלה. כן, אני לא פוחד בדבר הזה. ממש לא פוחד מזה, אבל אני אומר לך, אני אומר לך שזה, זה, זה, הפלסטינים לא יכולים לקבל את זה. אבל אז, ברגע שאתה שם את הרעיון הזה, הם לא יקבלו את זה, אז הם צריכים להגיד מה הם כן רוצים. ומה שהם כן רוצים, זה משהו שלא רק ישראל לא יכולה לקבל, אלא אני חושב שגם העולם שמסביבנו, כולל ידידותינו הערביות, לא תהיינה מוכנות לקבל. בוודאי לא השבעה באוקטובר.
אבל תהיה בעיה עם הקואליציה, נכון? תראה, הקואליציה, הציונות הדתית, או הפלג הציוני דתי של הקואליציה, גם בתקופת טראמפ, הכשיל את מתווה טראמפ, שהיה מאפשר לנו לספח את...
פרוד גדולה מאוד. פרוד גדולה מאוד.
אז האם מרחב התמרון של ממשלת ישראל בכלל מאפשר את התרגיל שאתה...
אני חושב שכן, אני חושב שאלה היא איזו ממשלה בישראל, כן? אני חושב שהממשלה בישראל, בוודאי בעת הזו, צריכה להיות ממשלה של המיינסטרים הציוני, אוקיי? ממשלה שנשענת על רוב יציב של 75 חברי כנסת לפחות, אני חושב שגם החרדים צריכים להיות בממשלה, אבל עם הרבה פחות כוח פוליטי מזה שיש להם היום. והממשלה הזאת יכולה להתכנס סביב הרעיון הזה, ואני לא פוחד מהרעיון הזה, מכיוון שאני מעמיד את התנאים שאני חושב שמספקים לנו את הביטחונות ההכרחיים מבחינתנו, ובגלל שהם טבולים בדם, אני גם מוכן לעמוד עיקש על מימושם מתו ראשון עד תו אחרון. ועכשיו האונוס הוא על הפלסטינים. למה שהאונוס יהיה עליי? למה האונוס צריך להיות על כתפינו?
אני אגיד לך, כי יש משהו בדינמיקה, שהוא דינמיקה של שחיקה. מה שקרה בשנות אוסלו, הוא שאנחנו התחלנו את כל העניין, בטענה שזה ניסוי, אנחנו לא מתחייבים, אנחנו מכניסים רגל למים, זה הדרגתי, יש שלבים, ייבנה אמון, והאמון רק הלך ונשחק, ומה שקרה בצד הישראלי, שהתירוצים שלנו השתפרו, לא מידת הנכונות שלנו, כשהיה פיגוע בצד של ישראל, שהיה גולדשטיין מערת המכפלה בפברואר 94, זה לפני עזה ויריחו, ערפאת נעמד על הרגליים האחוריות, אמר אני עוצר את כל העסק, עד שאחד שכנענו אותו לרדת מהעץ, שהפלסטינים עושים פיגועים, אנחנו המצאנו בשבילם את התירוצים, אנחנו ירדנו בשבילם מהעץ, אנחנו הסברנו שאלה אויבי השלום, בלי שבצד שלהם היה שלום, וכשערפאת לא גינה, אמרנו, אוקיי, אבל טיבי גינה, זה בסדר, אז אנחנו...
אבל גדי, אנחנו למדנו משהו, עברו שלושה עשורים.
אני מסתכל על העיתונים שלנו, לא למדנו. אני מסתכל על הצבא שלנו, לא למדנו.
אז אני אומר לך, יש גם עיתונים אחרים, ויש גם אמצעי תקשורת נוספים, ויש היום גם רשתות חברתיות, ויש פודקאסטים ושומרי סף, וכל מיני דברים אחרים, ואני חושב שהשיח שלנו היום הרבה יותר מפוקח, והרבה יותר משוכלל, ואני חושב שאנחנו עכשיו נמצאים בסיטואציה שבה אנחנו צריכים להעמיד תנאים מאוד ברורים, ובוודאי לא לסגת מהם, ובוודאי לא לעשות את מה שאתה אומר ש... כן עשינו במהלך שנות אוסלו, למדנו משהו, ולכן התנאים שלנו צריכים להיות מאוד מאוד ברורים, ודרך אגב רשימת התנאים לא צריכה להיות יותר מדי ארוכה, ובנימין נתניהו כבר הגדיר אותה גם בנאום בר אילן שלו, אוקיי? ורבין הגדיר את זה בנאומו בכנסת, ולכן אני אמרתי לך בשיחה אחרת שהייתה לנו, שאני חושב שהפער בין נתניהו לבין רבין, הוא ממש לא פער יותר מדי גדול בתפיסתם, איך צריך להראות ההסדר כאן, או איך צריכה להראות הישות הפלסטינית הזאת כאן. אבל אנחנו לפחות חייבים להעמיד רעיון, והרעיון הזה אומר, אנחנו בעד הסדר, אנחנו עם שוחר שלום, אנחנו לא נבהלים מהרעיון הזה של מדינה פלסטינית, ובלבד שמתקיימים התנאים א' עד ה', אוקיי? בלי שמתקיימים התנאים א' עד ה', לא א' עד ד' ולא ב' עד ה', אלא א' עד ה', ובמלואם, אין מדינה פלסטינית ואין הסדר. וימשיכו להתנהל, הישויות הללו, שתי הישויות הפלסטיניות הללו, באופן שהם התנהלו. עכשיו, אני אומר לך את הדברים באופן כזה, אתה יודע, פשוט ופשטני אולי אפילו משהו וכל זה, אבל אנחנו חייבים לייצר איזשהו רעיון מסדר, איזשהו, לסרטט איזשהו אופק. ואז זה פותח לנו גם מרחבי אפשרויות אחרים, למשל ברצועת עזה, אתה יודע, אני מרגיש כמטיף בשער בעניין של ממשל צבאי זמני. כי אני חושב שהמציאות שנוצרה עכשיו ברצועת עזה היא לא פחות מאבסורדית. אנחנו משקיעים מאמץ אדירים בלקטוש את היכולות של חמאס בצפון הרצועה, אוקיי? אנחנו עוזבים את הרצועה ואלף פעילים של החמאס או יותר מזה ממלאים את בית החולים שיפא מחדש. אנחנו מכניסים 180 מסעיות כל יום, 180 מסעיות של סיוע הומניטרי לרצועת עזה, ובמקום שהעולם ישאל את עצמו, עכשיו לאן זה לרצועת עזה? לרפיח שבו צהל לא נמצא. מי נמצא ברפיח? חמאס וארגוני הסיוע הבינלאומיים. עכשיו המסעיות עזבו את כרם שלום, עזבו את ניצנה, נכנסו לתוך טריטוריה פלסטינית שאנחנו לא נוכחים בה, כמויות אדירות של סיוע הומניטרי, אין שום סיבה שבעולם לא שתהיה שם ערבה, אלא שלא תהיה שם שום מצוקה בכלל, והסיוע הומניטרי בכל זאת לא מגיע ליעדו, ובמקום שהעולם ישאל את עצמו מדוע הסיוע לא מגיע, כשהתשובות ברורות, כי חמאס שודד אותו, כי חמאס מספסר בו, כי ארגוני הסיוע הבינלאומי אינם מסוגלים בכלל, אוקיי? incompetent, בכלל לטפל בעניין הזה של הסיוע הומניטרי, מתנפלים על ישראל ואומרים שישראל מרעיבה. ואלג'זירה, אתה מבין, עוד היום אלג'זירה מפרסמת שגם חיילים אונסים נשים פלסטיניות בשיפה, בבית החולים, והיא מהדהדת את הסיפור הזה, אלג'זירה. ואני מזכיר לך, אלג'זירה מי זה? זה קטר. זו אותה קטר שמי מנפחת אותה ארצות הברית. אתה מבין, היא... אלג'זירה הזאת היא מלהיטה לא רק את הרחוב הפלסטיני, אלא את כל העולם הערבי וברמדאן עכשיו, שחיילינו אונסים נשים פלסטיניות, אלג'זירה קוראת לכל הפלסטינים ולכל הערבים לצאת לרחובות. אז עכשיו אני שואל את עצמי, אוקיי, במציאות הזאת, אנחנו יצרנו איזשהו סוג של ואקום, שבו כל הישג צבאי שאנחנו השגנו בקטישה של היכולות של חמאס, הולך ומתמלא בשיקום יכולות של חמאס, וחמאס נתפסת כאלטרנטיבה רלוונטית, כחלופה חיה קיימת בועטת בעיני הפלסטינים, התמיכה העממית הרחבה בחמאס נמשכת, אז לאן פנינו מועדות? עכשיו, יש לנו, אנחנו חייבים לייצר חלופה לחמאס על הקרקע. עכשיו, יש לנו חמש חלופות בעיקרון, חמש אפשרויות. אני הולך בשיטת אלימינציה, אוקיי? החלופה הראשונה, זה שחמאס ימשיך לשלוט בשטח. לא מקובל עליהם, נכון? הרי זה מטרת המלחמה, היא לפרק את חמאס. החלופה הזאת ירדה מעל הפרק. החלופה השנייה, רמולות, שבטים וכל מיני, זה חלומות באספמיה, לא יקרה, אין דבר כזה. אנשים נוטים גם לגזור גזרה שווה בין הגדה לבין הרצועה, בכל מה שקשור לעניין של הדמוגרפיה ולתרבות, לא דומה בכלל, אין אפשרות לשלטון חמולות ושלטון שבטים, לא עובד ברצועת עזה. היה איזשהו ניסיון
ראשוני. לסידורים כמו האמירויות של מרדכי קדר?
אז אמירויות זה עניין גיאוגרפי, לא שייך בהכרח, הוא מתחבר גם לעניין של חמולות, אבל אני חושב שהוא פחות רלוונטי לרצועת עזה, הוא הרבה יותר רלוונטי לגדה המערבית, ליהודה ושומרון. רצועת עזה זה דמוגרפיה אחרת, זה, תראה, עיקר האוכלוסייה של רצועת עזה זה פליטים וצאצאי פליטים, כן? לא, פליטים המקוריים כבר לא כאלה, לא איתנו רובם. זה עובד אחרת שם, הסיפור הזה ברצועת עזה. אז החלופה הזאת של משפחות וחמולות ירדה מעל הפרק. החלופה השלישית היא הרשות הפלסטינית, אוקיי? שתבוא לרצועת עזה. דיברנו בעניין הזה, ברור לחלוטין שזה קליפה ריקה, אין שום יכולת, אני לא חושב שגם יש רצון של הרשות הפלסטינית להיכנס לרצועת עזה. תסתכל על הממצאים של שקקי, 93% רוצים בהתפטרותו של אבו מאזן בכלל, והרוב רוצה גם בגדה וגם ברצועת עזה, בכלל רוצה את חמאס, לא רוצה את הרשות הפלסטינית. החלופה הרביעית זה כוח משימה אזורי רב-לאומי, שהוא הרעיון שאני מכוון אליו גם באמצעות הארכיטקטורה האזורית, אבל זה מה שנקרא רעיון תיאורטי עדיין, הוא רעיון פוטנציאלי, הוא לא קיים כרגע, הוא לא יכול להיות עכשיו חלופה לחמאס. והחלופה החמישית זה משטר צבאי, ממשל צבאי, ישראלי. אני לא רואה שום חלופה אחרת על השולחן, ואני לא מצליח להבין למה אנחנו פוחדים מהרעיון הזה של ממשל צבאי. אומרים, זה יתקע אותנו בשטח ל-20 שנה, משתמשים בדוגמה של דרום לבנון, ובדוגמות של מה שהיה עד הסכם אוסלו וכו'. לא, אני אומר, אם אנחנו מחברים את הרעיון של ממשל צבאי, אל הרעיון של הארכיטקטורה האזורית, הסכם הנורמליזציה, אנחנו משדרים לעולם שהכוונה היא לסיים את העסק הזה, ולהעביר את המושכות לגורם האחר שיבוא לכאן, ואנחנו נעזור לו בסיפור הזה. אז אנחנו קודם כל, בזה שאנחנו מפעילים ממשל צבאי בצפון הרצועה בשלב ראשון, ואחר כך בח'אן יונס מחנות המרכז, ואחר כך ברפיח, למשך פרק זמן של שנה, שנה וחצי, זה קודם כל מאפשר לנו לקבל את האחריות על העניין של ההספקה של הציוד ההומניטרי, אוקיי? ולוודא שיד חמאס לא מעורבת בזה, שחמאס לא שודד את זה, לא מספסר בזה, וזה גם מגיע למי שצריך להגיע. כי היום אנחנו כל כך מתאמצים להכניס כל כך הרבה, וזה לא מגיע, והכל נופל, אנחנו גם אוכלים את הדגים המסריחים וגם מגרושים מהעיר. אז בואו אנחנו נעשה את זה כבר. עכשיו אומר הנשיא ביידן, שהודיע ב-State of the Union, שהם מתכוונים לבנות את המזח, אמר, לא יהיה American boots on the ground. נשאל, רגע, אבל מי יאבטח את כל הסיפור הזה, את כל האופרה? אמר, ישראל, צהל. זאת אומרת, אנחנו נצטרך להיות במזח, כשפורקים את הסיוע הומניטרי מהספינות, מהדוברות שיגיעו מהספינות מקפריסין. אנחנו צריכים להבטח את השיירות, שתיקחנה את הסיוע הומניטרי מהמזח, אל מרכזי חלוקה בצפון הרצועה. נצטרך להבטח את מרכזי החלוקה, כי אם לא נהיה שם ולא נאבטח, יבזזו אותם. ונצטרך להבטח את השיירות שיוצאות ממרכזי החלוקה לאוכלוסייה. תגיד לי, מה זה אם לא ממשל צבאי? אנחנו נצטרך להיות שם עם boots on the ground כל הזמן. ונצטרך להתעסק עם האוכלוסייה המקומית. אז למה לחכות שיכפו את זה עלינו הר כגיגית? בואו נעשה את זה עכשיו, קודם כל נטפל בעניין של הסיוע הומניטרי, יהיה באחריותנו, נעיף את חמאס מהתמונה. ננצל את העובדה שאנחנו שם כדי לטפל בכל היכולות השיוריות של חמאס, שלא יקרה לנו מקרה שיפה שאנחנו מתמודדים איתו שבוע. דבר שני, אנחנו מעבירים מסר מאוד ברור לאוכלוסייה, חמאס זה כבר לא אופציה. אנחנו פה, אחרינו, בא גורם אחר, אין חמאס יותר. זה יכול להתחיל לפורר את התמיכה העממית בחמאס, שאנשים מבינים שחמאס זה לא אופציה. והמטרה השלישית, זה להכין את הקרקע, את השטח, את התנאים, לאותו משטר נאמנות, לאותו כוח משימה, רב לאומי אזורי שיגיע, ויכנס לכאן ביום שאחרי המלחמה, ויקבל את האחריות לניהול הטריטוריה, והאוכלוסייה, ושיקום השטח, ובניית האדמיניסטרציה המקומית.
רק אזרחי.
כן, כן, אזרחי, בוודאי.
לא צריך.
האחריות הביטחונית נשארת האחריות ביטחונית שלנו. תראה, יצטרך להיות לשם כוח שיטור, אבל הוא יהיה כוח שיטור.
כוח שיטור של מי? שלהם?
לא. של הכוח הרב לאומי הזה, כוח הרב לאומי הזה, יצטרך לנו כוח שיטור, איזשהו כוח שיטור, לטפל שם בעניינים, אבל זה כוח שיטור, לא כוח צבאי, לא מה שקרה עם הרשות הפלסטינית, שמנגנוני הביטחון שלה שולמו על ידי האמריקאים, עושים עכשיו כל מיני אימוני צניחה, באלג'יר ובכל מיני מקומות של מבצעי קומנדו, שלא ברור מה הקשר ביניהם בכלל, לבין משימת השיטור שיש להם. אתה מבין, הם הפכו להיות לצבא, למסגרת צבאית.
תראה, אחד התנאים בעיניי צריך להיות שלא יהיה שום כוח חמוש בין הים לירדן חוץ מישראל. אני לא חושב שישראל יכולה לוותר על הדבר הזה. אם יש שם איזה יוניפיל, איזה כוח רב לאומי, אנחנו, הניסיון שלנו בדברים האלה הוא רב אמר בכל מקום.
שמע. קודם כל, על הדברים האלה עוד אפשר להידיין. אני לא כל כך חושש מהעניין הזה כמוך, אני בטח חושב שזה צריך להיות נשק מאוד מוגבל, מאוד מסוים, שאמור להתאים לסוג משימות מאוד מאוד שיטוריות במהותן, בוודאי לא לביטחון. העניין של הביטחון הוא אחריות ישראלית. וזה זה ברור, אמרתי את זה כתנאי, חייב להיות. אנחנו שומרים...
עלה ואקדח טייזר, אני מסכים.
אוקיי. אבל מה שחשוב, תקשיב, אני אומר לך גדי שבנקודות מסוימות זה כבר, הפרטים הם הרבה פחות חשובים. מה שחשוב זה לייצר איזושהי דינמיקה של רעיון, איזושהי דינמיקה שמובילה לאיזשהו כיוון, ושאנחנו תמיד אלה שיוזמים, אנחנו מחוללים את הרעיונות, אנחנו מפעילים את האחרים, לא האחרים מפעילים אותנו. ברגע שאתה מחולל רעיונות, אוקיי, אתה מייצר כאן איזושהי דינמיקה, שמעבירה את האונוס כל הזמן לצד האחר. הנה, אנחנו אומרים, אנחנו לא כאן כדי להישאר ברצועה, אנחנו לא כאן כדי להיות כוח כובש, אנחנו כאן כדי לטפל באיום ביטחוני חמור ביותר. כדי לטפל באיום הזה צריך לפרק את חמאס. אוקיי? כדי לפרק את חמאס צריך לעשות א', ב', ג', ד'. אבל הנה האופק שלו אנחנו מבקשים להגיע. קדימה, בואו, תרתמו לסיפור הזה. ממה אנחנו חוששים? אז עכשיו אנחנו מוצאים את עצמנו משותקים, אתה מבין? מוצאים את עצמנו משותקים, ואז מה? גם הלחץ החיצוני עלינו גובר, אנחנו גם לא מצליחים לממש את מה שאנחנו חושבים שהוא הכרחי, ראי ערך רפיח, אנחנו גם צריכים להתמודד עם הוואקום שיצרנו, ראי ערך שיפה.
כן.
ואז מה?
תראה, אני ככל שחולף הזמן משתכנע יותר ויותר שאנחנו צריכים בכלל לספח את צפון הרצועה, חייבים לשלם מחיר טריטוריאלי על התקפת 7 באוקטובר. השתכנעתי מדיונים בראשר בפודקאסט הזה, אני לא יודע אם אתה מכיר את דוקטור אפרים פררה, שהתפיסה הג'יהדיסטית הזאת, מוות והרס לא נחשבים בעיניה, מה שנחשב בעיניה זה לאבד אדמת הקדש, וזה צריך להיות המחיר שנגבה. אני לא משוכנע שאנחנו צריכים להציע פתרון, אם כי אני מבין את טענתך על הלחץ המתגבר.
אני לא מדבר, גדי, שלא תבלבל, לא מדבר בכלל במונחים של פתרון. אמרתי לך, אין פתרון.
כן.
אנחנו צריכים לייצר מציאות של תנאים יותר נוחים, יותר טובים, לקידום האינטרסים הלאומיים שלנו, אוקיי? והאינטרסים הלאומיים שלנו זה שחמאס לא יהיה שם, אפרופו מה שאתה מדבר על הנושא של הגורמים הג'יהדיסטים וכו', חמאס לא יהיה שם, ועד סוגרם אני אומר, טריטוריה הם כבר משלמים, הסיפור של הפרימטר הביטחוני, זה 60 קילומטר מרובע בערך, הפרימטר הביטחוני, אם לא יותר מזה. הגבול הוא 65 קילומטר, הרצועה היא ברוחב ממוצע של קילומטר, זה בין 60 ל-65 קילומטר רבוע, מתוך ה-365, זה שישית מהשטח שנלקח מהם כבר. אוקיי? כי שם הם לא יוכלו להיכנס לתוך הפרימטר הביטחוני הזה.
עד שגם זה ישחק, אתה יודע, יש לנו ניסיון כל כך רע עם הדברים האלה, קובי.
אז תשמע, אם אנחנו לא נצביע...
כדי להחזיק פרימטר, צריך להגיד שמי שנכנס דמו בראשו.
שטח הריגה.
אז זה, אבל דורון אלמוג, שהיה אלוף פיקוד דרום, ייסד דבר כזה בשנת 2000 נדמה לי, או סמוך לזה כשהוא היה אלוף פיקוד דרום, ולאט לאט ארגוני זכויות אדם מפה, והפצר משם, והבגץ מפה, לאט לאט אמרו, רגע, אבל לא בראש, נראה אחרי, בברך, נראה עזרה, מפה לשם נוחבות ב-7 באוקטובר, הגיעו להתקרב לגדר, כי אתה זוכר, גם דיברנו פה על צעדות השיבה, אז היו הצלפים שהשתמשו בהם, אני אז כתבתי, היה לי התקדשות לא קטנה, מעל עמודי הארץ עם העניין הזה, כשכתבו שהצלפים משתמשים באש חיה והורגים ילדים, הרי השתמשו בצלפים כירורגים בשביל לפגוע רק בקרסולים של אנשים שכמעט תמיד היו פעילים של חמאס, ואתה יודע, אחר כך בעיתונות קוראים ילד לבחור בן 17, כן. שהיה כן. שם בכלל במדים, או, כן. או שיש תמונות שלו במדים. אז הבעיה להחזיק דבר כזה, גם כשיצאנו מעזה אמרנו, עכשיו יצאנו אחריות עליהם טיל אחד ואנחנו כסחים אותם. בסוף זה לא
אבל
קורה.
לא, אבל אנחנו גם לא יצאנו וגם לא כסחנו אותם.
אתה מבין? אז עכשיו מה אתה אומר גדי? אתה אומר תשמע, בוא נשלים עם זה שאנחנו לא מסוגלים לבצע תהליכי למידה, לא מסוגלים להפיק לקחים ולא מסוגלים מה שנקרא לייצר את ההתאמות הנדרשות. אני לא הייתי בוחר את הלקח הזה. אני הייתי אומר, תקשיב, אנחנו נכשלנו בתהליך הלמידה שלנו, בואו נשתפר, בואו נלמד, בואו נפנים את הלקחים, בואו נהיה יותר רציניים בסיפור הזה, אבל בגלל שאנחנו נכשלנו בתהליך הלמידה, אז אנחנו צריכים עכשיו לייצר איזושהי מציאות שרק תכביד עלינו עוד יותר, בואו נייצר את המציאות, בואו נעשה תהליכי למידה כמו שצריך, בואו נצמד לעקרונות וללקחים שהפקנו, ובואו א' ניזום, ובואו נתחבל, מלשון תחבולה, כן? בואו ניזום, בואו נתחבל, בואו נהיה אנחנו אלו שכל הזמן דוחפים את העגלה קדימה, אנחנו דוחפים וכל האחרים צריכים להתעסק מה שנקרא בלהתמודד עם הדחיפה שלנו ותוצאותיה. ולא להפך, מה שקורה היום זה שכולם דוחפים אותנו, דוחקים בנו, אנחנו חייבים להפוך את הסדר. חייבים להפוך את הסדר.
כן, אבל מה שקורה, שאנחנו אמורים לנהל תהליכי למידה, ואז הרצי הלוי ממנה דור שלם חדש של מפקדים. אתה מבין למה אני פסימי? למה אני לא בטוח שאנחנו אכן נהיה מסוגלים ליישם את הדברים שהם בלב ההיגיון המאוד משכנע שאתה מציג?
אז תראה, אז קודם כל אני אומר, כאן תמון כוחה, הוא צריך להיות תמון כוחה של חברה אזרחית. בסופו של דבר אנחנו לא צריכים לשים את כל יהבנו רק על הצבא, ואתה יודע מה, אפילו לא את כל יהבנו רק על הדרג הפוליטי. אנחנו, אני חושב, בוודאי אחרי השבעה באוקטובר, צריכים לשים את יהבנו קודם כל על החברה האזרחית ועל הכוחות המאוד משמעותיים שקיימים בה. ואנחנו, ואחד התפקידים של הפודקאסט הזה שלך, הוא לעשות בדיוק את הדברים האלה, לעורר את השיח, להחדיר רעיונות, לאתגר פרדיגמות קיימות, ובסוף זה גם יגיע גם לצבא וגם לדרג הפוליטי, ואתה יודע מה, אולי אפילו לתקשורת, מי יודע. אבל זה התפקיד שלנו, התפקיד שלנו לחולל רעיונות, התפקיד שלנו לאתגר את החשיבה, התפקיד שלנו לייצר שיח משוכלל יותר. ותשמע, כל הרעיון, אני מאמין גדול מאוד בשוק של רעיונות. מאמין גדול מאוד בזה. מה הבעיה? הבעיה היא שהשוק הזה מאוד התנוון אצלנו, אני חושב, בשנים האחרונות. די התנוון. ובעצם הוא לא מתנהל כשוק. יש כאן שווקים מקבילים של רעיונות, אתה מבין? וכל שוק מתנהל כשוק מאוד הומוגני ביחס לרעיונות שלו. אין בעצם, אתה יודע, אין מה שנקרא להב חרב שמתחדדת על ירח חברתה. זה כמעט ולא קיים.
נכון. לצערנו, אנחנו מנסים לייצר שיח כזה, אבל אנחנו מתנהלים בתנאים שבהם, אתה יודע, עמוס שוקן, מורה לעיתונאה, אוסר עליהם להופיע בערוץ 14. בין השאר, מפני שיש פה אליטה פרוגרסיבית עם מונופול על הנרטיב, שמנסה לשמר את המונופול על הנרטיב, על ידי זה שהיא תגחך או תתעלם מכל מה שקורה מסביבה. פרופסור קובי מיכאל, אני מודה לך שנית על השיחה השנייה המעניינת. אנחנו עוד לא נכריז על מתי יהיה פרק ג', אבל יש לנו עוד כמה נושאים רשומים, ואני מקווה שבהזדמנות קרובה נוכל להתחיל לסמן וי גם עליהם. תודה רבה לך על זמנך.
תודה לך, בשמחה, נעמת לי מאוד.
עד
להתראות.
עד.